הגענו לדף קי"ג עמוד א' במשנה למעלה, המלווה את חברו לא ימשכננו אלא בבית דין. כלומר, המשנה עוד מכאן בצוף הפרק דנים בדינים שקשורים למלווה שלוקח משכון מהלווה. פה עוסקים על האיסור של המלווה להיכנס לבית הלווה, לא צימנו אותו משכון. כמו שנאמר בתורה, כי תשב ברעך משת מאומה, לא תבוא על ביתו לעבוד עבודתו, בחוץ תעמוד וכו'. אז כתוב במשנה, מלווה את חברו וגז מהפירון ולא פרה לו, לא ייקח את המשכון אלא בבית דין, ולא ייכנס לביתו ליטול משכנו, שנאמר בחוץ תעמוד. המשנה עוברת לדון בדין השבת אבות, שהחיוב להחזיר ללווה משכון בזמן שהלווה צריך לו. יש כמה וכמה פסוקים על כך בתורה. אז האם היו לו שני כלים, היו לו ללווה שני כלים, אחד ששימושו ביום ואחד ששימושו בלילה, ושניהם שווים יחד לערך ההלוואה, והמלווה לוקח את שניהם למשכון, אז נוטל אחד ומניח אחד, נוטל מלווה כלי אחד מהלווה, ומניח את השאר אצל הלווה, או את השני אצל הלווה, כפי צורכו. אם נוטל מלווה, נניח, הקרית שלו ומחרישה כמשכון, שניהם, אז מחזיר את הקרית בלילה, שאז הוא צריך את זה, ומחרישה שהוא צריך ביום, מחזיר ביום. ואם מת, אם מת הלווה לפני פירת החוב, אינו מחזיר. המלווה לא חייב להחזיר את המשכון ליורשיו, כי התורה אמרה שתפשיב לא, לא את המשכון ולא ליורשיו. לכן למשל למקום יד המשכון, כדי לפרוע את החוב ולקבל את הכסף חזרה. רבן שמעון בר גמליאל אומר, אף לעצמו אינו מחזיר. אלא עד 30 יום, גם ללווה עצמו הוא לא חייב להחזיר את המשכון, אלא עד 30 יום, שזה הזמן שנותנים בית דין ללווה, להשיג את הכסף. ומ-30 יום מול הלן מוכרן בבית דין כדי לפרוע את החוב. כלומר, התורה לא חייבה להחזיר עוד בזמן שהחפץ בעצם אצלו בתורת משכון, אבל אחרי 30 יום החפץ לא בצורת גבייה, מלא בעצם יכול למכור אותו, כי אפשר לגבות חוב גם מצורכי חייו של החולה, כי זה גביית חוב, זה כבר לא משכון. עומד אם אמר שמואל, שמואל אומר דין פה, שליח בית דין מנתח נתוחאין, אבל משכון אלו. שליח בית דין יכול לחטוף, לתפוס משכון ידיו כשהוא ראה אותו, כשהוא ראה את הלווה בשוק, אבל הוא לא יכול להיכנס לבית הלווה כדי לקחת המשכון. עומד אם התנען מלווה את חברו לא ימשכנו אלו בבית דין, מקל לבית דין ממשכן, משמע ששליח בית דין יכול להיכנס גם לבית. רק המלווה לא, אמר לך שמואל אליהם, לא ינתחנו אלא בבית דין. המלווה לא יכול לקחת את המשכון מהלווה בעל כורחו בשום דרך, גם בשוק, אבל שליח בית דין יכול לקחת אותו בעצם בחטיפה מידו, כשנפגשים בשוק, אבל שניהם לא יכולים להיכנס לבית שלו. אחרי נמי מסתרה בדקתני ספק, כתוב בהמשך המשנה, לא ייכנס לביתו ליטול משכון או מני, את מי עושה את המשנה להיכנס לבית הלווה? הנה בבעל חוב, מראה שיש מאמינה, כבר למדנו את זה בתחילת המשנה. המלווה את חברו לא ימשכננו, וכו', אלא לאו שליח בית דין, גם הוא עשו להיכנס לבית. אומרת, אם משום הלו, עיריה, אם זו הכרחה, לא הכרחה טובה. הכי כמר, אפשר לפרש תחילת המשנה, המלווה את חברו לא ימשכנו אלא בבית דין, מכלל דבר בית דין משכנים, ששליח בית דין יכול להיכנס לתוך בית הלווה, כי לא רוצים ממנו משכון, בעל חוב אפילו נתוחי לו, בעל חוב אפילו לא רשאי למשכן אותו בכל אופן, כלומר אפילו לחטוף ממנו כשהוא רואה אותו בשוק, משום גזירת הרבנן, שלא ייכנס לביתו, לאיתו משכונו. הדין השני במשנה, מוסב על מלווה עצמו, למרות שזה לא מיותר, כי הוא בא כהסבר לדין הראשון במשנה. הטעם שגזרו לכם לא יחטוף המלווה משכון בשוק, כדי שלא יבוא להיכנס לביתו, ויעבור לו בכך לאיסור תורה. וכן שאפשר כך לפרש את המשנה, אין פה ראיה מהמשנה. הגמרא עוד מקשה על שמואל, בית רבי יוסף, כתוב לא יחבול ריחיים ורחב, לא ייקח המלווה למשכון את אבן הריחיים, או אבן הרוכב בעצם מהלווה, משמע דווקא את אבנים הללו. הדברים אחרים, חבול, אתה יכול למשכן, גם אפילו מתוך הבית. צד שני כתוב לא תחבול בגד אלמנה. כלומר, מה שדווקא בגד של אלמנה עשו לקח עם משכון מתוך הבית. השכרים תחבול, אפילו מתוך הבית. עכשיו, מה, מי מדובר שיכול להיכנס לבית ולקח את המשכון? הנה, מבעל חובה, כתיב, לא תבוא על ביתו לעבוד עבודתו, אלא לאו, שליח בית דין, אתה רואה ששליח בית דין, כי אני יכול להיכנס לבית לקחת משכון. אומרת, מתיר גם הרב פאפה ברד רב נחמן קם את רב יוסף, ואמר לי לרב פאפה ברד רב יוסף קם את רב יוסף, לעולם מבעל חוב ולעבור עליו בשני לאווים, לא אפשר לפרש שמדובר בעל חוב ולעבור עליו בשני לאווים, זה לא אומר שמותר לשליח בית דין להיכנס לבית. עוד הגמרא מקשה על שמואל תשמע, כתוב בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושה בו יוצא אליך תעבוד החוצה, ממה שמשנה בחוץ תעמוד, אני יודע שהאיש שאתה נושה בו יוציא את המשכון, התורה יכלה לקצר בחוץ תעמוד ויוצא אליך וכו'. ברור שהכוונה ללווה הלווה יוציא את המשכון החוצה. אלא מה תמוד אמר, והאיש אשר אתה נושה בו, לרבות שליח בית דין, מה עליו שליח בית דין כלווה, כלומר אדרבה, לרבות שליח בית דין, כך צריך לקרוא את הפסוק, והאיש שליח בית דין שאתה נושה בו, הלווה יוציא אליך את העבוד החוצה, השליח בית דין יכול להיכנס לבית ולהוציא את זה החוצה. הנה שליח בית דין כמו הלווה. אומרת, לא, הכוונה שליח בית דין כמו המלווה, שגם הוא נאסר להיכנס לבית הלווה, להוציא את המשכון. אז אין פה בעצם עדיין קושיה על שמואל. תשמע עוד רעי סנאי וראיה כנגד שמואל, מחבול תחבול סלמה רעיך, עד בוא השמש תשיבנו לו בשליח ביתן הכתוב מדבר. אתה אומר בשליח ביתן הכתוב מדבר, הוא אומר אלא בעל חוב, כשהוא אומר לו תבוא על ביתו לעבוד אבותו, הרי בעל חוב אמור שאסור לבוא על בית הלווה, להוציא ממנו משכון, המה אני מקיים חבות תחבול זמת רעיך, משמע מותר להיכנס לביתו, שמותר להיכנס לבית הלווה להוציא משכון. אה, בשליח ביתן הכתוב מדבר. אז קשה על שמואל שאומר גם בשליח ביתן אסור להיכנס לבית. אומרת הגמרא פה זה תנאי, באמת זה מחלוקת תנאי. נתניה, שליח ביתן שבא למשכנו, לא ייכנס לביתו למשכנו, אלא עומד בחוץ, מבחוץ והלאה, והלאה, כמה לווה מוציא לו את המשכון, שנאמר בחוץ תעמוד והאיש וכו'. לעומת זאת, תניה אידך בעיד אחרת, בעל חוב שבא למשכנו, לא ייכנס לביתו למשכנו, אלא עומד בחוץ, והלאה נכנס ומוציא לו משכנו, שנאמר בחוץ תעמוד. שליח ביתן שבא למשכנו, פה זה הדין, הרי זה נכנס לביתו למשכנו, אמנם לא יהיה משכנו, דברים שעושים בהם אוכל נפש. אם כן, זה מחלוקת תנאים, אם מותר לשליח ביתן להיכנס לבית הלווה, להוציא ממנו משכון או לא. והגמרא פה מסיימת את הברייתא, נותן שליח ביתן משאיר מיטה ומיטה שנייה, ומצה לעשיר, שהוא רגיל לשכב על מצה כזה, ומיטה ומיטה ומפץ, מחצל של קנים, לעני, שהוא רגיל לשכב על מפץ, ומשאירים רק לו, דברים אלו משאירים רק לו עבור הלווה עצמו, ולא לאשתו ולא לבנה ולא אותם, כי המלווה לא חייב לפרנס אותם. וכדרך שמסדרים לבעל חוב, ששמים את נכסי הלווה להשאיר לו צורכי חייו, ככה מסדרים בערכים, כלומר מישהו נדר להקדש ערך של מישהו, ואין לו לשלם מה שנדר, בית דין שמים מנכסי הנודר, כדי לגבות ממנו נדרו, משאירים לו צורכי חייו, ומאי דגמר אדרבה, כלפי ליה, למדנו את זה מדין הערכים, הפוך, עיקר סידור בערכים כתיב, אלא אם הבית הכוונה כדרך שמסדרים בערכים, כך מסדרים מבעל חוב. עכשיו הגמר דנה במה שלמדנו בברייתא, אמר לאותם מיטה ומיטה ומציאה, ומצא להשאיר מיטה ומיטה ומפץ לעני למען, למי המיטה השנייה? אם לאשתו ובניו ולבנותיו, אמרת, אמרנו לא, אמרנו רק לא, אבל לא לאשתו לבניו ולבנותיו, אלא אידי וידי לידי, שניהם, גם מיטה ראשונה וגם מיטה שנייה, נשארו לצורכו, תרתי להם, למה צריך בהם שתי מיטות? אומרת, אחד אחי לך מיטה לאכול עליה, ואחד הדזג עליה, מיטה לשכב עליה, לכאורה מיטה אחת מספיקה, אלא כדי שמואל, דאמר שמואל, כל מילה ידענה עשותי, לכל דבר מחלה ידעתי לו רפואה, ידעתי לו תרופה, לבר מהן יתלת חוץ משלושה אלו, מן דה אכיל אהינה מרירה ליבה דריקה, למי שאוכל תמר מר על בטן ריקה, ומן דה שר מיתנה דקיתנה רטיבה אחר, זה מי שחוגר בחבל לח של פשטן על מותניו, ומן דה אכיל נעמה ולא מזגי ארבעה גרמית, מי שאוכל לחם ולא הולך לפחות ארבע מות לפני שישן, כלומר, חייבים להשאיר ללווה מיטה שנייה, שאותה יניח ברחוק ארבע מות, או יותר מהמיטה הראשונה, כדי שיקום במיטתו שעליה אכל, וילך לו לפחות ארבע מות למיטה שעליה ישן, ולא ישן למיטה שאכל. הגמרא מקשה על מה שלמדנו שלסדר בכלל בעל חוב, כמו שבערכים גם כאן. תני, תנא קמיה רב נחמן, כי דרך שמסדרים בערכים, כך מסדרים בעל חוב. אמר לי, אשתא זבולין מזבנין עלי, סדורין מסדרין עלי, למד במשנה, בדבר רבן שאומר גמליאל, שאחרי 30 יום מותר המלווה למכור את המשכון כדי לפרוע את החוב. וגם משכון שהלווה צריך לו, כמו כרית. אז מה, אחרי זה לומדים שבשעה שגובה המלווה את החוב, שמים את הלווה להשאיר אצלו דברים שצריך להם? עומד ומעמיד מזבנין עלי. וכן מותר למכור את המשכון לפרוע אותו, אתנן מחזיר את הקר בלילה, זאת אומרת, חישה ביום. אלא יש פה מחלוק בין תנא קמיה לרבן רשב"ל. תנא, כשאותו תנא ששנה את הברייתא לפני רב נחמן, פתח את הברייתא רבן שאומר גמליאל, תנא קמיה. כדרך שמסדרים וכו', ואחי קמר לי, אשתא לרבן שאומר גמליאל, זבולין מזבנין עלי, סדרו לי מסדרין עלי. תתנן רבן שאומר גמליאל אומר, אף ללווה עצמו אינו מחזיר אלא עד 30 יום, מכאן ואנחנו מוכרים בביתין. והגמרא ממשיכה לשאול על קושת רב נחמן. עומד גמר, מה ידחי כמה רבן שאומר גמליאל זבוני לגמרי כמה? מיין לך להסיק שאומר רבן שאומר גמליאל במשנה שהמלווה רשאי למכור את המשכון אחר 30 יום, הכוונה למכירה גמורה, דינא אחי כמה עד 30 יום עד עלי בעיני. כלומר, עד 30 יום על המובן להחזיר את המשכון עצמו ללווה כמו שהוא, ואף שאדם כמותו מסתפק בפחות מכאן ואילך מיד עלי למאי דחזי לי, הוא מחזיר ללווה כפי שראוי לאדם במעמדו, מזבלי למאי דלא חזי לי, והוא מכיר מה שראוי לאדם במעמדו. כלומר, לווה אני שאתן מעיל נניח שן משי למשכון על חוב, שאין לו לשלם, כל 30 יום צריך המלווה להחזיר את המעיל כל פעם שהלווה נצרח אליו. אחרי 30 יום המלווה יכול בעצם לקרוא את המעיל למשל, לקנות מעיל של צמר, משהו זול יותר וכדומה, שאותו מחזיר ללווה כשהוא נצרח. אם כך נפרש, גם רשב"ג מודה שמסדרים לבעל החוב את הצרכים מה שהוא צריך בעצם, צורכי הלווה כשהוא גובים את החוב, אז הברייתא מתאימה גם לרשב"ג. אבל אומרת הגמרא היא סלקא דעת אחי לידי רבן שאומר גמליאל, היי סברים באמת זה נכון שיש לו אותה סברה שמסדרים בעל חוב, זה קשה, לכן מידי לא חזר, הרי אין דבר שיחשב לא ראוי ללווה, שהרי אמר רבי רבן שאומר גמליאל, רבי שמעון, רבי ישמעאל, רבי עקיבא, כולו סביר לו, לפי הדעה הזאת שכל בני ישראל בני מלאכים הם, מגיע להם ידעו ועינו כראוי לבני מלאכים, אז כל דבר שלווה נצרך אליו מתרגל בשימושו נחשב ראוי לו, כי הם בני מלאכים. והגמרא מביאה את המקורות שבהם לומדים שזה שיטה של התנאים הללו, רבן שאומר גמליאל אתנן לא את הלוף, אין מטלטלים בשבת לא את הלוף, מקטנית ולא את החרדל, שלא רואים מהיום לכלום, כיוון שלא נחנים אפילו לעופות, אלא אחר בישול או תחינה וכו'. מילה עם מוקצה, רבן שאומר, מתיר בלוף, מזה שהוא מאכל לעורבים, ואף שעורבים לא עופות ביתיים, בני מלאכים גדלים עורבים, ובני ישראל בני מלאכים הם. רבי שמעון אומר, כך לתנן במשנה, בני מלאכים שחים, מותר לסוך שמן ורד על גבי המקודם בשבת, וגם ששאר אנשים אסורים בכך, בגלל גזירה רפואה בשבת, שכן דרכן לסוך בחול. רבי שמעון חולק ואומר, כל ישראל בני מלאכים הם, ורואים לסוך בשמן ורד בחול, ולכן מותר לכל ישראל לסוך גם על מקותיהם בשבת, למרות שלמעשה לא שחים בו בחול. רבי ישמעאל רבי עקיבא דתניא, הרי שהיינו נושים בו באלף זוז, ולבוש, והלווה, לבוש אצטלה בת מאה מנה, מפשים אותה ממנו, מוכרים אותה, ומלבישים אותה אצטלה הראויה לו, ותנא משום רבי ישמעאל, ותנא משום רבי עקיבא, כל ישראל ראויים לאותה אצטלה בת מאה מנה. לכן, מכיוון שרוגל אותו דם ללבוש של האצטלה הזו, אין בית דין רשאי למכור אותה, כיוון שגם רבן שמעון בן גמליאל סובר, שכל בני ישראל בני מלאכים הם, והוא יסבור כשאת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, שלא מוכרים אותנו ולמכור חפץ יקר, שוב לקנות במקומו חפץ זול יותר, כפי שרואים כאן. אז אם ככה צריך לפרש דברה במשנתנו, שלאחר 30 יום מוכרים את המשכון, מכירה גמורה, כמו שלמדנו. עומד גמרא, לפי אב אמינא, למה תסר לגדת המעיקר, מה שחשבת מראש, שרבן שמעון בן גמליאל בכל זאת אומר, דאיב ליה מאי דחזי ליה ומזמנין למאי דחלא חזי, שנותנים ללווה מה שראוי לו, לפי מעמדו, מוכרים מה שלא ראוי לו לפי מעמדו. אז בישלמה קר וכסד אחז דבני בני ראוי לומר שמוכרים אותם, זה הגיוני, מוכרים אותם לקרות גורים מהם, וההפרש ילך לפירעון החוב. אבל מחרישה למאי חזה, שמה ימכור אותה? מחיר כל מחרישה שוות שוות, אין פה מחרישה טובה יותר, טובה פחות וכו'. אז מה נעשה עם זה? אמרה, כלומר, לפי זה, אין לו משהו רבן שאומר גם ליל מוכרים את המחרישה, קניתות גורה ממנה, הרי אין הבדל כל כך בין המחירים. אמר רבא, אפשר לברש מדוע במשנה במחרישה דקספה של כסף. שהיה מחרשה של כסף, והיו מוכרים אותה, ותמורתה היו קונים בעצם מחרשה פשוטה, ובהפרש היו פורים את החוב. הגמרא מקשה על עצם הדין של סידור לבעל חוב, מה תקבל הרב חגא, ולימלי לאו עלי קרמית? כלומר, למה בכלל המלווה יאלץ לסגור לצורכי החולה אחרי 30 יום? שאומר המלווה ללווה, לא עלי מותר החוב לפרנס אותך, כלומר, פרע לי את החוב, ולך להתפרנס מהצדקה. למה אני צריך בעצם להיות זה שנותן לך צדקה? אמר לבאי, עברה, באמת, עלי קרמית. כלומר, טובת הלווה מוטלת עליו, משום שנאמר, ולך תהיה צדקה וכו', בדיני משכון. אדרבה, תורה בעצם מטיל את החוב עליו, ולך המלווה תהיה צדקה לפני השם לוקחה, כתוב מטיל עליו לעשות צדקה ולקבל זכות עליה. כלומר, נכון, הנה חיניים, באמת הוא כן מחויב לעשות איתו צדקה עם הלווה. הגענו לדף קוף י' עמוד א', ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.